כל דברי הפתיחה אמרתי לפני השיעור הראשון, אז אני לא אחזור עליהם. אני רק אומר משהו על הפרק הזה לעומת שנה שעברה, כי סיפרתי לפני השיעור הקודם שהבחירה בפרק הזה נפלה על חודו של קול שבלי שאני הצבעתי, בלי נמנעתי. אבל באמת מבחינה הפרק הזה הוא שינוי מוחלט משנה שעברה בכמה היבטים. ראשית זה מעבר מתחום הכבד ביותר של נזיקין, טוען וניתן, שהיה הלב של שנה שעברה, נושא אחד גדול, עמוק, לפרק, לפרקים, אני מקווה שנספיק גם שמינית שיעי, פרקים שנמצאים בפרק, בסדר נשים, מיד נסביר למה זה בסדר נשים, למה זה בסוטה, אבל מבחינת היקף הנושאים זה לא נושא אחד, זה עובר מגוון רחב מאוד של נושאים, בגלל שהמשנה הזאת היא פשוט רשימה של נושאים שונים, שמאוד מאוד מתגוונים, חלק מהם מהתחום של אור החיים, מהתחום של עבודת השם, זה שפה אחרת לגמרי. והדבר השני הוא שבשנה שעברה הרבה הגיעות התייגענו, אני מקווה שלטובה, על דבריהם של גדולי הראשונים. היה לנו פרק עם רמב"ן, רש, ברית, והרמב"ם אינטנסיבי, והפרק הזה אין פשוט ראשונים. פעם ראשונה שאני למדתי את הפרק הזה היה כשהייתי בצבא, ו... שלום, אפשר להיכנס. הייתי בצבא וצבעתי חברות עם אבא שלי כשהייתי הביתה. מי שיש לו בנים בצבא, אני ממליץ לעשות את זה. כמובן גם הבן צריך להסכים, רק אנחנו. והוא אמר לי, בוא נלמד את הפרק הזה שאין בו ראשונים וקל ללמידה מהירה יותר. אז אני לא מתחייב שזה יהיה קצב מהיר, אבל צריך להבין שנעמוד הרבה יותר מול גברות, יותר רמב"ם, תוספות, רש"י. זה פחות או יותר מה שיש. באחרונים, מי שרוצה לדעת מה יש, אז יש קרן נורא על הפרק הזה, על הפרקים האלו, מגדולי המאה ה-19, יצחק מקרלין, תלמידיו של חיים מוולוז'ין, ויש בבאר שבע. זה מה שיש. ואין הרבה. בסדר? אוקיי. בואו נתחיל בואו נתחיל מהכירות ראשונית עם, עם הפרקים, יתר דיוק, עם הנושאים שלהם. השלד על של שלושת הפרקים האחרונים של סוטה נבנים משתי המשניות הראשונות של הפרק, של הפרק השביעי. יש פה שתי רשימות. רשימה ראשונה שהיא רשימת הטקסטים או האמירות שנאמרות בכל לשון. מולם יש רשימה של אמירות שנאמרות בלשון הקודש. אם בכל רשימה כמה יש? פה? אחד. 3, 4, 5, 6, 7. יש 7 ברשימה הראשונה, ברשימה השנייה כמה יש? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. זה נכון? 8. ספרתי נכון? כן או לא? די שוות, היה עדיף שיהיה 7 מול 7, אבל לא נורא. אני מדבר על זה מהלך הניסיון לפתח את הרשימות. היינו הרשימות מדברות אחת עם השנייה. אבל יש פה שתי רשימות, כאשר הפרקים האלו כולם בחרו להרחיב את הרשימה השנייה. וכך, משנה ג' היא נקרא ביקורים כיצד, משנה ד' היא חליצה כיצד, משנה ה' היא ברכות וכללות כיצד, משנה ו' היא ברכת כהנים כיצד, משנה ז', מי שעוד לא ניחש, כן, זה ברכות כהן גדול כיצד, משנה ח' זה פרשת המלך כיצד, ואז יש פה שני פרקים שמוקדשים לשניים האחרונים, רק שמשום מה, אולי יש למישהו רעיון, הסדר שלהם התהפך. יש פרק שלם, משוח מלחמה בשעה שמדבר על העם, שזה האחרון ברשימה, ופרק שני הוא פרק עגלה ערופה, שהוא אחד לפניו. כן, הסדר התהפך. עכשיו, מה עושה אותה הרשימות האלו במסכת סוטה? אז ההסבר הוא פשוט, והוא... משום שהראשון ברשימה של הדברים הנאמרים בכל לשון היא פרשת סוטה. וכך נוצרת פה יחידת ענק במשנה, שלושה פרקים שנבנים סביב הרשימות האלו. כמובן, אנחנו תמיד עושים את זה בלימוד שלנו. הרמב״ם לא ישים את הפרקים האלו בהלכות סוטה, אלא נעבור לרמב״ם, אנחנו כמובן נראה שהרמב״ם, איפה ישבץ אותם? אז הוא יעשה שני דברים, וחשוב לתת את הדעת לשניהם. ראשית הוא יפרק את הרשימה, אין רשימה כזאת ברמב״ם. הרמב״ם ישים כל אחד במקומו. למה הדבר הזה חשוב? כי אחד מהדברים שאותי נורא הסיקו כשלמדתי את זה, וניסיתי להבין, האם יש פה מכנה משותף, או האם יש פה בסיס משותף, או זה פשוט אוסף של, של פרטים שיצא, שזה כך וזה כך, אבל במשנה אפשר אולי לצפות, נבואים יחד, כרשימה, כמין קבוצה, שנאמר בלשון הספורט, כולנו נושאים אותה חולצה. אבל כשהרמב"ם מפרק את זה, קודם כל עושה את הדבר הנכון מבחינתו, שהוא לא, אין לו מה לעשות בסוטה, אבל הפירוק המוחלט, היא הבאת הרשימה כרשימה, היא לא אומר שהיא מכרעת, אבל יש בה איזשהו יסוד מחזק, שזה דברים שכל אחד עומד בפני עצמו. וזה קודם כל מבחינת המיקום של הדברים. אבל יש פה דבר נוסף, כדי לתת אליו לדעת באופי הפרקים האלו, זה בעיקר בולט מראש, ממבט חזותי לגמרי. זה בעיקר בולט מפרקים ח' וט'. זה ברור שפרקים ח' וט' לא נועדו רק בשביל לספר לי שאומרים אותם בלשון הקודש. אלא הם ודאי נועדו למטרה רחבה יותר, והיא לתאר לי את כל עניין עגלה הרופא, ולתאר לי את כל עניין משוח מלחמה בשעה שהוא מדבר אל העם. אמיתו של דבר, כשאני הולך לפרק ז' גם כן, אנחנו יכולים לראות שהדבר נכון לגבי חלקים של הפרק, זה נוגע פה לפרשנות של המילה המנחה של הפרק הזה, שמתפרשת בשני אופנים שונים לגמרי בפרק. המילה כיצד. כן? כשאני קורא את המשניות בפרק, אני מגלה כך, מקרא ביקורים כיצד. וענית ואמרת לפני השם אלוקיך. ולעלן הוא אומר, וענו הלוויים ואמרו, מה אני אמורה לעלן בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש. מה הכיצד לימד אותנו? מה בעצם נשאל כאן? אז רש"י לא לשווא אומר בפירושו למשנה שהכיצד מתפרש כאן כמילה מניין. כלומר, מניין לי שזה נאמר בלשון הקודש, אם זה דרשה. לא מתארים פה את מקרא ביקורים, אלא מביאים דרשה שהיא מוכיחה. חליצה כיצד, דבר דומה. וענתה ואמרה, ולנו אומר, וענו הלוויים ואמרו, מה נהיה אמורה לעלם בלשון הקודש? אף כאן בלשון הקודש. ויהודה אומר, ונתה ואמרה, ככה שתאמר בלשון הזה, דבר דומה. הכיצד גם פה מתפרש כמיניים, וגם פה מה המשנה מביאה? את הדרשה. לעומת זאת, אני עבר למשנה הבאה, ברכות וכללות, ואני מגלה כיצד, שבכלל לא עונים על השאלה, מיניים משם ברכות וכללות הן בלשון הקודש. אלא, מתארים את הברכות והכל, כמו הכיצד, איך הוא מתפרש? איך עשו את הטקס לברכות והכללות? ומתארים. כיוון שעברו ישראל את הירדן, ואני לא אקרא עכשיו את כל התיאור, יש פה תיאור שלם במשניות, רק דבר אחד לא נמצא כאן, והוא המיניים שהברוכות והכללות היו, או צריכים להיות, כן? דבר על זה גם בלשון הקודש. אני ממשיך לברכת כהנים כיצד, כאן דומה לברכות וכללות. המשנה מתארת כיצד מברכים ברכת כהנים, אבל היא לא מביאה מקור שברכת כהנים צריכה להיות דווקא בלשון הקודש. כך גם במשנה זין, ברכות כהן גדול כיצד. מתארים מים ברכות כהן גדול, מה לא עושים? לא מביאים מקור לכך שהן צריכות להיות דווקא בלשון הקודש. כנ"ל גם לגבי פרשת המלך, האם הדברים האלה גם מדויקים לגבי משוח מלחמה ועגלה ערופה? אז במשוח מלחמה אולי אפשר לחשוב שלא. למרות שגם שם ברור שם בכלל אין כיצד. שוח מלחמה, בשעה שמדבר על העם בלשון הקודש היה מדבר, ובהמשך יש לדיבר על העם בלשון הקודש, רק מה לא ברור פה כל כך, מה היה דרשה בדיוק. ובגלה הרופא זה נהדר לגמרי. אז יש פה פערים עצומים במילה כיצד, שמתפרשת לעתים כמיניים ולעתים כאיך, כמו איך הטקס התבצע. סברה פשוטה שנראית נכונה, אבל מה לעשות, משנה אחת מקלקלת אותה. לא אני אשם בזה, אבל זה יכול להסביר באופן מאוד פשוט את הפערים בין המשניות האלו, ואז אולי זה נלמד משהו אולי על אופי היחידה הזאת. למה לא להסביר כיצד את מקרא ביקורים? מסיבה מאוד פשוטה, יש מסכת ביקורים, ומסכת ביקורים מתארים כיצד מביאים ביקורים. ולכן, מה הכיצד פה הוא? מיניים. כנ"ל לגבי חליצה. יש מסכת יבמות שבמסגרתה יש פרק מצוות חליצה, שם יש תיאור של טקס החליצה. לא צריך לתאר אותה כאן. ומה עושה הכיצד? אבל אין לנו מקום מוגדר או ברור במשנה שבו מתארים את ברכת כהנים, ואני חייב לומר שזה לא המקום היחיד במשנה שיש התייחסות לברכת כהנים. במסגרת החבורה הזאת, ותיקי הוותיקים פה, לפני שהיה בית מדרש תמיד, סבדנו מגילה, זוכר את זה עזרה? אז בפרק שלישי של הבבלי של מגילה, בכ"ד עמוד ב', יש שם משנה של ברכת כהנים. אני מציע שכשנלמד ברכת כהנים פה, נחזור אליה. יש משהו על ברכת כהנים במסכת ברכות פרק חמישי, מפוזר, אבל אין חטיבה ברורה, ולכן המשנה בקיצד היא לא מביאה את המקור, אלא מה היא עושה? היא מתארת את ברכת כהנים. כביכול הייתי אומר, עורך המשנה אומר, זו ההזדמנות שלי לתאר את ברכת כהנים. שאלה טובה. בוא נחשוב על זה מיד. כנה לגבי פרשת המלך, חבר שאנחנו לומדים את זה אחרי הקל, אבל זה הקל, מי שלא יודע. זכר להקל, בסדר. אבל אני אמד את זה, יש פה דברים מאוד מאוד מתוקים סביב הקל. אבל כנ"ל, איפה יש תיאור של הקל במשנה? הנה, וודאי בשני הפרקים הענקיים, ממש, הפרקים ענקיים, שזה נשוח מלחמה וגלה ערופה, אין מסכת אחרת לשים את זה. אם הדבר הזה נכון, אז יש פה בעצם פרקים שהם מעין פרקי, הייתי אומר, שטיבלך כזה. כלומר, מעין מקום להכניס כל מיני נושאים שאין להם מסכתות, ש... עורך המשנה רצה לדון בהם, רצה לשים אותם, אבל לא היה לו, כנראה, הם לא הצדיקו מסגרת יצירת מסכת נפרדת, ומבחינה ספרותית, זה בעיות גם שלמדנו רמב"ם שנה שעברה, ראינו שהרמב"ם מתייסר בשאלות האלו. מה אני עושה מהיחידות הקטנות, איפה אני שם אותם? אני לא רוצה לחתוך את הספר כמו סלט כסוס, אני רוצה שהיחידות הקטנות הן מציקות, מצד שני צריך למצוא אותם. אפשר כאילו לחוש שזה מעין מה שנעשה. כאן כל הדבר הזה נראה לי יפה ונכון, חוץ ממשנה אחת שמקלקלת את זה, משנה שדולתי עליה, אני שלא שם לב, זה ברכות כהן גדול, שכן המשנה הזאת כולה מופיעה במסכת יומא. וזה פשוט מתאר משהו שקרה ביום כיפור. אז למה לא להגיד רק ברכות כהן גדול כיצד, ומה לעשות? להביא את המקור. אז כנראה שהתיאוריה לא לגמרי נכונה, לא לגמרי נכונה, בסדר? יכול להיות שיש איזה, אולי אפשר לחלץ אותנו מן המצר, אבל בשביל זה צריך קצת יותר לעמוד, גם קצת על השאלה שלך. בכל זאת, אני הייתי שמח אם היית עוזר לנו קצת, שתתף, מוסיף, חולק, כמו שמומחה למשנה. וזה השימוש המשונה הזה במילה כיצד. בכל זאת, זה לא נראה לך קצת משונה, שכיצד מתפרש כמיניים? אתם מכירים עוד דוגמאות שכאלו. או בעצם נוצר פה מילת קידומת, מילה מנחה, שהיא מתפרשת בשני פנים. וברור מה הדומיננטי, מה הדומיננטי כאן? איך, זה ברור. זה גם המשמעות, אני חושב, הרי שכיחה של המילה הזאת. באופן ברור זה דומיננטי. גם מי שמפריע לכל הסברות שלי, אבל לפחות הוא לפי הדומיננטי. זה בכל כהן גדול, בסדר, זה נורמלי. קוראים כן קצת להגיד מה עשו, כן? והייתי ברשותכם אומר כמה דברים. ראשית, נימה, אני אחזור קצת אחורה, כי שתופתום עלה לי משהו ש...
המשנה
הכיר את המילה מיניים? אולי לפני שאני אבחיס יותר בענייני הכיצד, אני רק אעיר שאולי הסבר מסוים לתרץ, לדוקות כהן גדול, אפשר מסוף משנה ח' כי בסוף משנה אחת כתוב ברכות שכהן גדול מברך אותן, המלך מברך אותן, אלא שנותן שרגלים תחת מחילת העוון. ואולי זה מסביר למה המשנה תרחה להביא את כל ברכות כהן גדול, כי המיתו של דבר ברכות כהן גדול כאן, הן בעצם מבארות לי את הברכות של המלך. כלומר, יכול להיות שברכות כהן גדול, אני אסביר את ההצעה שלי, הן באמת היו צריכות שיקרה להם דבר זה מקרא ביקורים וחליצה. אלא מאי, זה משתבץ בתיאור של פרשת מלך, שכן המשנה קושרת בין פרשת מלך לבין ברכות כהן גדול, והיא חלק מהתיאור של מה קרה בפרשת המלך, הוא באמצעות הברכות שתוארו קודם על ידי כהן גדול, אולי לכן הביאו את זה. כן, משה, לא, זה עושה? ברכה, אוקיי, שתוק לגופו, כן. למרות שמותר להגיד את ההצבעה שלכם? הם לא הדביעו אותה מסכת. כן. אבל שניהם באו לשיעור, כן. ברוכים הבאים, כן.
לא, אבל זה לא עונה, אם השאלה העיקרית, למה זה מגיע פה, זה לא...
לא, אז אני מדבק בהסבר הקודם, שהעורך המשנה מנצל את הבמה הזאת. זה במה שתבליחאית כזאת. הוא מנצל את זה לפרש הלכות, פרשיות, ש... זה כאילו מעין, זה מעין שטיבלך של המשנה, ומה שמתואר במקום אחר לא אמור להיות פה מתואר באמצעות כיצד, והוא היה אמור באמת לא להביא את התיאור של ברכות כהן גדול, אבל הוא מביא את זה כי זה חלק מהתיאור של פרשת המלך. עכשיו, תיאורטית הוא היה יכול להגיד, עיין יומה, הוא היה יכול תיאורטית להגיד את זה, זה נכון.
אבל זה היה מספק אם הוא היה גם...
אומר, עיין יומה.
לא, גם שם את ה...
הוא היה מעביר את הכל. זה יכול להיות. ולכן אולי זה תלוי גם באיזושהי סברה, אני לא יודע מה דעתכם על סברות פילולוגיות, אבל הסברה של פרופסור אפשטיין. זה יבוא לנסוח המשנה, לפניתי אליו. שם הוא מציע, הוא אומר שם שני דברים על הכיצד המשתנה כאן. ראשית הוא מאיר שכיצד מבחינת טבעו יש בו היבט פרשני. ובעצם מה שיש כאן בפרקים האלו, זה עדיין נכון מבחינה ספרותית, גם אם זה לא, גם לא ניתן להגן את זה מבחינה כרונולוגית כך, והוא שהכיצד בתפקיד כפירוש. כלומר, יש לנו כאן בעצם משניות היסוד, זה משניות א' ב', והמשניות הבאות הן מפרשות אותן. ולפירוש יש תמיד רובד או אופי של משהו שהוא מחוץ לטקסט היסודי, כלומר הוא בעקבותיו, מחוץ לו, מסביר אותו. זה אפילו נכון שאדם מסביר את עצמו. קודם כל יש הגז, יש ממרה, ואחרי זה יש התייחסות אליו. עכשיו, הוא כפילולוג רוצה לחשוב שהוא גם מאוחר יותר, והוא כפילולוג רוצה להוסיף ולתת פה איזושהי השערה, שאולי היה איזה קובץ קדום יותר של משניות, שבכולם הקיצד התפרש באופן הפשוט שלו, שהכוונה איך, והיה גם תיאור כתשובה למענה, נקרא ביקורים קיסר, היה תיאור של מה? איך עושים את זה? ובעריכה של המשנה, רבי יהודה הנשיא אמר, מה אני צריך לתאר איך עושים את זה? כשכתבתי את זה מסכת ביקורים, ואז מה הוא עשה? הוא השאיר את הכותרת, אבל החליף את התוכן. אם התיאוריה הזאת מתיישבת לכם על הלב, היא יכולה קצת להסביר נקודה שקודם הציקה לכם, ובצדק. אם כל כך חשוב להביא במשנה את המקור, אז למה לא עושים את זה על כל האחרים? ואני אוסיף עוד דבר, והוא... שכל המשנה הזאת נראית כמדרש הלכה, כמעט לא נראית כמשנה. מביאים לי מקורות של הלכות. ובאמת פרקים ח' וט', שבהם אין כיצד, הם פשוט פרקי מדרש הלכה. במהלך הלימוד שלהם, בעזרת השם, צריך להשוות אותם למה שיש בידינו במדרשי הלכה, לעגלה ערופה בספרי, ומשוח לחמה גם בספרי דברים. בוא נראה מה המדרש, זה פרקים של מדרש הלכה. אבל בעצם באיזשהו מקום, עורך המשנה בפרקים ח'-ט', כאילו בוחר לתאר את המוסדות האלו של עגלה ערופה ושל משוח מלחמה באמצעות הפסוקים. הפסוקים והמדרש התורה שבעל פה, הוא לא בוחר לתאר אותם מתוך מציאות החיים שלו. אני גם מעיר שזה דברים שהם לא כל כך התרחשו בימיו. אני חושב שהמשוח מלחמה האחרון שמתואר הוא ספר השמונים, כתוב שיהודה המכבי, הוא עשה טקס של משוח מלחמה. שלמד משוח מלחמה, אני אקרא את זה בפנים. זה היה מקווי. היה משוח מלחמה לא רחוק מפה, רק תדעו. היה נמדי בקרב במאוף. ממש קרוב לפה. אבל כאילו, יש בסכתות שאתה מרגיש שהמשנה מתארת דברים מתוך הסדר היום של אורחי המשנה. ולא מתוך זיקה ישירה לרצף הפסוקים. שזה לא ככה. בכל מקרה, אתם מרגישים פה שהתיאור כולו צמוד לפסוקים. ובכל זאת, האם המשנה צריכה להביא לי את המקור שלה, את הדרשה שהיא מנמקת מקור הדין? זה דבר שנמצא רק בשתי המשניות שמקרא ביקורים וחליצה. רק בהם הוא נמצא. ואולי הוא נמצא בהם, אם הסברה של אפשטיין מתושבת על הלב, הוא נמצא בהם משום שזה כאילו החליף תיאור של המוסדות האלו, ולכן עורך המשנה בעצם הכניס כאן נושא שהוא לא הנושא העיקרי שלו. בעצם... עיקר הפרקים האלו לתאר את המוסדות האלו ולא להביא לי את כל הדרשות שמה נאמר בלשון, שמוכיח זה צריך לנו דווקא בלשון הקודש. זה סברה, לא דברים מוכחים. בכל מקרה, הפרק פה קצת מנומר, כאילו לא, הוא לא אחיד בשימושי הלשון שלו וגם בסדרי היום שלו. מי לא נתן למציאות כזאת להישאר על כנה, שפרק יהיה מנומר ולא אחיד? כמובן רבותינו המוראים, זה דבר שלא לא יכול להיות, כן. ולכן מה מקפידה הגמרא לאורך כל הדרך? מקרה, מקרה, כלומר אמירה, 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 היא דואגת להביא את הדרשה שתביא לנו את המקור שהם נאמרים, נתחיל קודם כל ברשימה של לשון הקודש. כך למשל, אתם יכולים לראות את הדברים האלה, לאלו שאין להם. אני בלמדחה עמוד א', מביאים מיד אחרי המשנה, ברייטה, זה ברייטה מספרים במדבר. ברייטה שבה מביאים את המקור של ברכת כהנים בלשון הקודש, דבר שהיה חסר במשנה. אחרי המשנה של ברכות כהן גדול, שזה במם עמוד ב', דווקא פה, סליחה, אני חושב שטעיתי, דווקא פה לא תורכים לעשות את זה. ואני קורא, אני לא בטוח על שני אלו, אני חייב יותר לעיין, כרגע אני לא בטוח שזה נכון, אבל היא עושה את זה גם בפרקים שמיני תשיעי, כך למשל, בתחילת פרק שמיני, במבית עמוד א' היא עושה את זה, והיא עושה את זה גם בתחילת פרק תשיעי. בגלה הרופא, מייקה אמר, ומביאים דרשה. כלומר, גם אם במשנה הרשימה החלקית, מה יעשה בבבלי? אני לא בטוח על כולם, אבל רובה מה יעשה הבבלי, הוא כבר יענה גם על המיניים. כלומר, לבבלי יש גם חיצד וגם מיניים. לא רק זה, אלא שהבבלי יעשה את זה גם ביחס לדבר נוסף. כל מי שלומד את הפרק הזה במשניות, חש בחוסר סימטריה מובהק בין שתי הרשימות. כביכול הייתי אומר, איזה רשימה זקוקה להסבר? הרשימה השנייה של לשון הקודש. מביאים שתי רשימות, ואז כמה משניות, יש פה איזה 30 משניות, שמסבירות את הרשימה של לשון הקודש. מה קרה לרשימה של כל לשון? לא מסבירים אותו בכלל. עכשיו, למה לא מסבירים אותו? אז לפי הקריטריונים שהעליתי קודם, אולי יש לנו הסבר פרשת, למה לא מסבירים אותו? למה לא צריך להסביר פרשת סוטה בפרק שביעי של סוטה? כי הסבירו אותו בששת הפרקים הראשונים. למה לא צריך להסביר את קריאת שמע, תפילה ברכת המזון, כי מה הם שלושת אלו? מסכת ברכות. זה פשוט מאוד מסכת ברכות. למה לא צריך להסביר שבועת העדות, שבועת הפיקדון? שמה שאמרו, למדנו את שבועת הדיינים, אבל יש להם מסכת שמתארת אותה. מה עם וידוי מעשר? האם יש להם תיאור במשנה באיזשהו מקום? התשובה היא גם כן שכן. איפה הם מתוארים במשנה? במסכת, מעשר שני, יש לי ביקורים אתה אומר? אתה עומד לסיים את השס ושניות ושעוד שבועיים, לא? רק הילה, לא אתה? חשבתי שלמדת איתו. מבחינת וישיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, שאנחנו לומדים מהילדים שלנו. טוב. יש לו מקום, כלומר יכול להיות, אם אנחנו בספירה של הקיצד, שפשוט פירושו תתאר את מה זה, ולא תגיד מה המקור, אז אולי זה פשוט מסביר את זה. כי המשנה כביכול בוחרת לפרט את הרשימה השנייה, כי היא רוצה לפרט, רוצה להקדיש משניות לתחומים האלו, מצד שני, להסביר את רוב הרשימה, ולא שניים ממנה לא יפה, אז מה עשו שם? הכניסו את הדרשה של בלשון הקודש. יכול להיות שזה הסבר, אבל גם אם זה כך, בסופו של דבר, המשנה תורחת להביא מקור למה שנאמר בלשון הקודש, אפשר כמעט לומר, תגידו לי מה דעתכם, שמה שנאמר בכל לשון המשנה, לפחות אני לא רואה במשנה שהמשנה דואגת להביא לו מקור, היא לא תורחת לעשות את זה. מה שאולי מתפרש, שמה בעצם הדבר הפשוט יותר לומר, שאני רואה איזו אמירה הלכתית, מה ההנחה הפשוטה יותר להניח, שיכולה להאמר בכל לשון. וכדי שאנחנו נתעקש שהאמירה הלכתית צריכה להאמר דווקא בלשון הקודש, אז מה אנחנו צריכים לעשות? להביא מקור לזה. זו שאלה גדולה בכל, הרבה בתחומי ההלכה. כאילו, מה המצב האפס? כאילו, מה המצב היסודי? ומה דורש הסבר? אני אגיד לכם שבלכות שבת, כך התרשמתי כשלמדתי בלכות שבת, שבזה יש פער עצום בין אושפוי מזה המנוער ואחר מוישה פיינשטיין. מוישה פיינשטיין ברור לו שכל דבר אסור, אלא אם כן תוכיח שהוא מותר בשבת. וכשאתה מזמן ברור ההפך, שכל דבר מותר בשבת, אלא אם כן תוכיח שהוא אסור בשבת. זה נפקמינה מאוד מאוד גדולה, מה עושים על המצבי ביניים, שאין לך מקורות ברורים על מעמדו, אבל הנטייה היסודית של שם מזמן היא שהרבה דברים מותרים בשבת. עכשיו זה בעיקר משמעותי, ודומני שזה גם הרקע לקו של משה פיינשטיין בחר בו, זה בעיקר רלוונטי למציאות המודרנית, שיש פה מציאויות חדשות, שלא כל כך ברור תמיד איך לשייך אותם תחת איזה מושג הלכתי במקורות היסוד שלנו. והשאלה הגדולה, איך נראית השבת בחברה המודרנית, שהיא חברה שהתשתית החיים שלה, עוקי החיים שלה, הם כל כך רחוקים מעוקי החיים של האבות המלאכות. ואני חושב שמשה פיינשטיין עשה דבר דומה מאוד לחזון איש, והוא... להניח, כל הדברים האלה הם מלאכות, ושצריך, הייתי אומר, בחברה המודרנית, להרחיב את גבולות השבת לתחומי החיים המודרניים. ועוד שרב שלמה זלמן יותר אמר, היות ואני לא יכול לכלול אותו תחת המקורות, אז באופן יסודי הם מותרים. גם הוא נאחז בשולי הגלימה שלהם, כמו עם חשמל, שבעצם ברור שחשמל מותר על פי המקורות, אבל היות בחזון איש עשה, אז בואו לא נחלוק עליו. דברים מהסוג הזה, שבעצם הוא כביכול אימץ את המדיניות, אבל בלי הדרך. וזה גם שימש אותו, זה לא הזמן שאני אכנס לכל מה שהוא עשה בחשמל, אבל די שימש אותו כשחשמל נאסר במקומות הלא נכונים, כן? כלומר, כשחשמל עושה לפתוח את המקרר שלך, אתה כבר מבין שזה כבר מוגזם, כן? ואז הוא מצרף בנטע שחשמל רק דרבנן. אז לא נורא, כן? טוב, זה צריכים פעם ללמוד שבת, אבל בכל אופן, אבל זאת שאלה גדולה בכמה תחומי הלכה, כאילו, מה מצב האפס? אני אומר, במשנה, היות והרוב הוא כיצד, אולי אתה לא יודע מה המצב האפס, אבל מה שכן נכון לומר, שאם יש מקום שהמשנה תערכה גם להביא מקור, מיני זה רק על מה שנאמר בשון הקודש, אפשר אולי לומר, למה הדברים האחרים בכל לשון? הסיבה פשוטה, זה היא. שאין מקור, שמראה אחרת, זה הכל. לעומת זאת, ילדתי קצת מדרשי ההלכה בקובץ שצירפתי? זה מצולם פה איזו? לא, לא, ואתה במשרד, אוקיי. מה המצב מדרשי ההלכה? תודה רבה עזרה. המצב שם הוא דומה או שיש שם דרשות לשני הכיוונים?
כמה דרשות? יש יותר דרשות מהרש"י לקודש.
זה נכון, אבל יש דרשות גם שיוכיחו שדבר נאמר בכל לשון?
כמה...
יש גם דרשות כאלו במדרשי ההלכה. יכולים לראות שמי שערך את הקובץ, אחד מהתלמידים שלי. אז כבר בהערה אחת הוא עשה את הסיכום שאתה מצליט על הצד עכשיו. הוא כותב כך, מן הרשימה מופיעים מדרשי ההלכה שניים משבעת הדברים שנאמרים בכל לשון, ושישה משמונת הדברים הנאמרים בלשון הקודש. כן, זה אפילו עכשיו לא צריך לקרוא לו. עדיין ללמוד את כל הרשימה, אבל יכולים לראות שמדרשי ההלכה יש גם ההפך, ואולי התמונה אחרת. מה שברור הוא שבתלמודים, גם בבלי, גם ירושלמי, אבל בבבלי זה נורא בולט, ברור שהבבלי חשב שכל דבר צריך מקור. וכך הבבלי בלמד בית עמוד בית, הוא על כל הדברים הנאמרים בכל לשון, מנסח נכון את השאלה. לא עם המילה קיצה, זה עם איזה שאלה? מנהלן. נכון. מנסח נכון את השאלה. פרשת סוטה, מנהלן. מביאים דרשה, וידוי מעשר, מנהלן. מביאים דרשה שהוא נאמר בכל לשון. להמשיך, זה ממשיך פה בכולה. קריאת שמה מנהלן דכתיב ולמד ג' עמוד א' ברכת המזון כבר לא כתוב פה לפחות בדפוס לא זוכר מה בכתבי יד דכתיב אבל הפעם משלימים את הרשימה אבל בבבלי אם יש את עצמי מה התמונה אז הבבלי בעצם עושה פה פעולה כפולה והפעולה הכפולה של הבבלי היא מצד אחד הוא מביא מקורות לכך שכל מה שאני אומר בכל לשון יש לי הסבר צריך לראות את ההסברים בפנים כדי לראות בעצם מה טבעם. יכול להיות שחלק מההסברים, מה יגידו? מה הם יגידו? שלא צריך מקור. בסדר, צריך לבדוק את זה. אבל בכל מקרה, בחינת הבבלי, סדר היום, סדר הדיון בבבלי הוא, כל דבר יש לו מקור. יש מקור לכל הרשימה של כל לשון. כל אחד מהם יש מנהלן, מנהלן, דכתיב, דכתיב, דכתיב. וכנ"ל גם קורה לרשימה החלקית של המשנה בלשון הקודש. המשנה הביאה מקור לשניים, הבבלי הביא מקור. כרגע אני יכול להגיד רק לרובם. בסדר? זה מה שאפשר לומר. מה קורה על מה שלא מופיע בשתי הרשימות? אני חושב את זה בצורה אחרת. שאלה שתוספות. האם שתי הרשימות האלה מחסות את הכל? אין עוד אמירות הלכתיות, אז מה יהיה דינם? הם יאמרו דווקא בלשון הקודש, או דווקא יכולים להאמר בכל לשון, מה דעתכם? בתוספות בל"ב עמוד א' שואלים. אולי לפני שניגש לשאלה הזאת, בואו נשאל שאלה מתרימה, שלי לפחות נראית שאלה חשובה. האם במבט ראשון אנחנו יכולים, אם אנחנו יכולים לשאול את עצמנו מה מרכיב את הרשימות האלה? כלומר, ציינתי קודם על הרמב״ם, אבל פה חוזרים קצת לשאלה שנגעתי בה קודם ביחס לרמב״ם. האם יש פה קבוצות, האם יש פה אוסף של פרטים? ככל שזה יותר אוסף של פרטים, למה יותר אני לכאורה פחות אראה את הרציונל הפנימי, ויותר מה אני אצפה שיהיו לי דרשות שמלמדות אותי, שיהיה לי מקור. ככל שאני יותר רואה את העולם, את הקבוצות שיש כאן, אז מה יותר יקל עליי? יותר להבין את מה שעומד בשורש הדברים. שבו כמובן אני צריך לשאול שאלה נוספת, שלי נראית שאלת היסוד כאן, והיא מה ההבדל בין לומר דבר בלשון הקודש או בכל לשון? מה בעצם השאלה המהותית שעומדת כאן? קודם כל, מהי לשון הקודש? מה מקדש אותה? ולמה להשתמש בה בהקשרים מסוימים? ומה משמעות השימוש בהקשרים אחרים? זאת לא שאלה שאני מאמין שהיום נספיק לדון בה, והיא שאלה מאוד מהותית, שאולי בפסיס התשובה לשאלה הזאת יעמדו גם פסיסות שונות של הרשימות האלה. בואו ננסה להתחיל קצת ברשימות, ככה לקוחות עצמנו. מישהו, מה את אומרת, מינדי? את ממלכתית, כן. שחבנים במרכז, נכון?
חליצה.
National policies. תודה מינדי. אוקיי, אז אמירות ציבוריות. מינדי אומרת, השפה הרשמית של המדינה. בסדר, אני עכשיו מתרגם. השפה הרשמית של המדינה היא לשון הקודש. ולכן, כשכהן משוח מלחמה מדבר על העם, אני אגיד, בנופי האביב, הקהילה האמריקאית שלנו, שפה הרשמית היא עברית. תדעו לכם שדוברי העברית כמוני מאוד מעריכים את המאמצים האלה, שתדעו. בשום לך, לא באמת. החלטה שהיא לא מובנת מאליה, שהגבאי מדבר רק עברית, גם אם זה בטעויות, אבל הוא מתאמץ. כלומר, זו קהילה שרוצה לדבר עברית, שהרב מדבר עברית, יש פה אנשים שלא מבינים את הרב בגלל זה. אבל הם רוצים להיות בקהילה שמתנהלת בעברית. בסדר, לפעמים צריך לתרגם, הודעות חשובות באמת, כן? המייל הוא אמנם באנגלית, אבל זה לא מייל רשמי. כידוע, המייל של אלן זה לא מחתרתי, זה פרטי. שפעם ניסו השלטונות להעיר לו שהוא לא יכניס כל מיני תכנים, הוא אמר, זה מייל שלי, אני אכניס מה שאני רוצה. בסדר, אני לא רוצה להיכנס לפוליטיקה, אבל אני רק אומר, אז זה באנגלית. אבל כאילו זו השפה הרשמית, ואנשים מתאמצים למען זה, מבינים את החשיבות. זאת, מינדי אומרת, זה עובד טוב על הרוב, נכון? את אומרת, זה עובד טוב מאוד על פרשת, על ברכות וכללות, זה טקס ציבורי. דרך אגב, אני רק מבקש להעיר עוד הערה על ברכות וכללות, שאני קודם הייתי צריך להעיר אותה. ברכות וכללות זה הדבר הכי מוזר בכל הדברים האלה שיש כאן. הכי מוזר, הכי משונה, למה? זה חד פעמי, זה משהו היסטורי שלא יהיה יותר, אז למה לתאר אותו במשניות? תחשבו על זה. אה? זה נכון, אבל בכל זאת, איזה תיאור יש כאן, של איך עשו אותה לשמה. כאילו, זה היה ולא...
מי דה
אבא אבא? כאילו, כל האחרים, גם אם הלכת למשיכה, גם אם אין עגלה ערופה בזמן המשנה, בסדר? אבל זה הלכה לדורות, היא לא נוהגת בזמן הזה, הלכה לדורות. אבל מה לי לתאר פרשייה שהראה בספר יהושע? זה הראה פעם אחת, כן? זאת שאלה, אבל מי אומרת אמירות ציבוריות, זה ברכות וכללות, פרשת המלך זה ציבורי, משוח מלחמה זה ציבורי, אני אשים את הסדר, שיהיה הכי ברור. עגלה ערופה זה טקס של זקני העיר, ברכת כהן גדול זה בית המקדש, טקס זה, וברכת כהנים גם זה יפה. מה אמרת, אם את מתקעת, מינדי?
חליצה.
חליצה גם?
היום, בנשטרל אולי שם, אחד מהנושאים שהם מדיינים עליהם
זה... זה חליצה?
הגדרת משפחה. זה חלק מהמדינה.
אז משהו מפרשת שבוע, מינדי, היות זה העלית את זה. אני רוצה להבין את פרו. פרו... לך לך. פרו רואה אישה יפה, או עבדיו רואים אישה יפה, לוקחים אותה לביתו. עכשיו, אם היא אשת איש, הוא לא ייקח אותה. ולכן מה הוא צריך לעשות? להפוך אשת איש ללא אשת איש. איך עושים את זה? הורגים את הבעל. שאני רוצה להבין את המוסר של פרעה, של לרצוח אנשים הוא יכול, אבל אשת איש הוא לא עושה. כאילו, מה הרציונל של מדיניות כזאת? למי שלא מרגיש נוח עם פרעה, אז אני אגיד, גם דוד המלך עשה דבר די דומה. הוא מאוד התאהב, וזו אישה מאוד יפה שקוראים לה בת שבע, אבל הוא אפילו חטא בה כשהדליה הייתה אשת איש. וכשהוא החליט שרוצה להתחתן איתה, אז הוא היה צריך לחסל את הבעל. במקום, זה נשמע הרבה יותר civilized, כל הבעל, להגיד לו, תשמע חביבי, הרי הוא מלא הוא הולך לאבד את אשתו. אם הוא מת, הוא גם איבד את אשתו. אז הוא אומר לו, תשמע חביבי, אשתך מצא חן בעיני המלך, תן אותה למלך, ותגרש אותה. מי בעצם אומר שזה מה שהוא עשה? חז"ל, עם גיטי בית דוד. בעצם כך חז"ל מצילים את דוד מהחטאים שלו. אבל זה נורא דומה. מינדי, מה המוסר של בן אדם שאשת איש לא רוצה, אבל לרצוח אנשים זה בסדר?
יש שיטה שאברהם כנראה גירש את קראתי דף פעם בברצור של הרסנדה.
כן.
יש שיטה שאברהם גירש את לפני שהוא
העביר אותה. זה אותו פטנט של גיטי בית דוד.
ראיתי אתמול שהרפש מתייחס פה, זה
אבי? אבי יש.
אבי יש.
כן.
והוא כתב שם שהוא הרעיון, אם נשואה, אלא אם כן מה שאתה אומר, אבל אין מנוס מזה. אבל ברגע שהיא לא נשואה, אז מתחיל איזשהו משהו שאתה רוצה, זאת הסיבה שהוא מעביר מתנות. כלומר, רוצים להגיע למצב שנותנים ואז יש מעמד לזה, והוא גם כן משמש בזה להבין למה
העם
מוכן לקבל כסף מפרעה ולא ממלך סדום. כי הוא הבין שזה התהליך שבסופו של דבר הוא מקבל משהו ואז יהיה איזשהו ישועה בסוף. אין מה עם ישועה, אין פתרון, אבל...
כן. מינדי, מה את אומרת? הדרך המשקל של הדברים שלך קודם. בוא נגמור את פרעה קודם, בסדר? בוא נגמור את פרעה, רק נגמור את הערה פרשת שבוע, הערה קצרה. אני חושב שבחלק זה שהמשפחה היא עניין ציבורי. פרעה הוא לא יבנה או הוא יחיה עם אישה שהוא נגד המעמד הציבורי של האישה הזאת. זאת אומרת, יחידים נדרסים תחת השלטונות. כלומר, לחסל בן אדם, אין לו בעיה, הוא מלך, כן, הוא הורג אנשים. אבל שהמלך ישבור את המערכת המשפחתית, זה דבר שהוא מנוגד לעולם המושגים שלהם. אפשר לנסח את זה כל מיני דרכים, אבל בכל מקרה, את אומרת שחליצה זה גם ציבורי. ומה נשאל לך, נקרא ביקורים, זה גם ציבורי?
זה ציבורי, אבל כל אחד משתתף פה.
כן, עכשיו בואי נבדוק. אתה בואי נבדוק האם כל הדברים ברשימה אחרת הם לא ציבוריים, זה את יכולה להגיד בוודאות? האם כל הדברים ברשימה אחרת הם לא ציבוריים?
לא, אבל הם יחדים בפרט,
פרי עצמה. זה פרט, בשבועות? פרט. ופרשת סוטה? זה בין...
מה זה שם לחליצה?
יש
הבדל. מה זה שם אחד? הציבורי אישי.
ציבורי
אישי. אוקיי, זה רעיון אחד ומעניין. אתה פה רומז דיוויד לדבר נוסף, שאותי נורא מפתה, אני חייב להגיד. אבל כמו כל הסברות שלי, זה לא משתה לסוף. מה בעצם רמזת, שאמרת פרשת סוטה מול חליצה? מה בעצם התחלת לרמוז? זה דבר מאוד יפה, אני חושב. כן, אבל עוד לפני כן, שאולי הרשימות מדברות, אחת עם השנייה. אפשר לראות שיש פה ברשימות השונות, זה גם נוגע לשלושה תוספות, למה דווקא אלו, מה, יש עוד. שיש פה מעין בני זוג, והחדות של ההבחנה ביניהם תיתן את החדות של המושג. וזה פרשת סוטה, היא הבת זוג של חליצה. שני תקסים בתחום האישות, שבאחד צריך לשון הקודש, באחד הוא נאמר בלשונם. אז עכשיו אנחנו צריכים להבין, דווקא בגלל הקרבה, רגע, אז מה באמת עומק ההבדל ביניהם? וידוי מעשר באופן ברור, יש לו בן זוג פשוט, והוא נקרא ביקורים. גם שניהם סמוכים אחד לשני בתורה. ממש יחד.
אבל זה השאלה למינדי?
זאת מינדי, כן. זאת ברכה, כן.
אז נקרא ביקורים, כביכול צריך להיות
ברשימה הראשונה. נקרא ביקורים, הרי... לא, עוד פעם, כנראה שנקרא ביקורים וידוי מעשר... למרות הקרבה, יש ביניהם איזה נקודת שוני יסוד, ולכן, בנקודה הזאת הם נבדלו אחד מהשני. אני לא אחזור פה על כל התורות, אבל כל השנים הקודמות, אבל דווקא בגלל הדמיון יש לי יותר יכולת לעמוד על ההבחנה החדה יותר, הברורה יותר. כן? זה יסוד שמי שלא שמע אותו ממני, אז הרב הוטנר ופחד יצחק ביום הכיפורים מדבר עליו, השני הסעירים. יש לו דומים בקומה, במראה, וזאת למה הוא מסביר מאוד מאוד יפה, שלו הם היו שונים בקומה ובמראה, הייתי מייחס את ההבדל ביניהם להבדל החזותי החיצוני. אבל היות והם שווים, אז לכן מה אני אומר לעצמי? שההבדל העמוק הוא שזה להשם וזה להזזל. כלומר, כדי, אני אגיד בצורה הבאה, כדי להבדיל בין דברים, צריך למצוא ביניהם נקודות השקה ודמיון. כי על רקע זה הוא מתגלגל עד לא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, מה שהוא מציע הוא שכדי להבין באמת מה ההבדל בין המן למרדכי, מה חייבים להניח? שיש גם דמיון ביניהם. או אני אגיד בצורה מאוד חדה, מאוד גסה, שמרדכי הוא חלק מהעולם של הפרסים. הוא, מה אתה חושב שהוא עושה בשער המלך? אז יש כל מיני קרטונס של מגילות, הוא כל היום תליט על הראש ומתפלל. אבל זה תפקיד באדמיניסטרציה. הוא, אני אגיד בצורה הבאה, גם מרדכי וגם המן הם פקידים של המלך אחשוורוש. יש ביניהם נקודות השקה, ועד שאתה לא יודע שיש ביניהם דמיון, אתה לא מבין מה ההבדל ביניהם. כי רק להגיד, הוא לבש תליט והוא לבש פומפון על הראש, זה נכון, אבל אולי זה נכון. אבל זה שטחי, אבל זה שטחי, כן? בסדר, אז לכן אני אומר, אם אני מגלה פה זוגות, אז עכשיו נוכל לחדד יותר את העניין. אוקיי, יש פה שניים, לגבי האחרים זה עובד? ברכת כהנים, עובד עם מישהו פה? אולי, אולי תפילה. ברכת כהנים היא בתפילה. אתם יודעים את זה.
אין בשבועה.
זה לא עובד על כולם, אבל יש פה משהו לעשות. אני דווקא חושב שיש בת זוג לשבועה. ופה אני, אבל זה, זאת אפשרות אחת, כלומר בוא נחפש פה זוגות. אני אומר, זה אם יש זוגות, סליחה ברכה, לא שמעת.
אמרתי שזה
פרשת
את ההופעה, שהם משווים ואימאים, ידעים לא
שפקו
את אדם הזה, זה מעין
שבועה. מעין שבועה, יפה, יפה. אז אולי הקו הזה צריך להתעמק בו יותר. אני אומר, אם זה כך, אולי יעזור באמת להסביר את השאלה של תוספות, מה קרה לאלה שלא נכנסו? אולי לא נכנסו משום שהרשימות לא נועדו להיות אוסף של כל האמירות הלכתיות ומיפוי שלם של כולם, אלא זה אולי רשימת לשון הקודש. אני חוזר לזה שרשימת לשון הקודש היא יותר קטנה כנראה. ורשימת לשון הקודש אולי טיבו רשימה אחרת שהיא בכל לשון, אבל זה לא לחלוטין עובד. אולי עוד מחשבות על הציר של הרשימה של לשון הקודש חוץ מהציבורי? בטח שאפשר, אני הזמנתי אתכם להציע.
זה לא יסתדר לי עם כולם, מסתדר עם שבועות, וגם על זה שמאוד חשוב שמי שנשבע שהוא יבין מה הוא נשבע.
נכון.
אז הסיבה שזה נאמר בכל השם, זה בשביל אותם אלה שלא יבינו את השם הכל. ובטח מסתדר עם תופעה, זה בטח מסתדר עם שבועות. לעומת הרשימה השנייה, שכנראה שהמעמד יותר חשוב מההבנה של המילים. הרי דעתכם מביאים את הנשים והסף מתוך הנחה שהם לא מבינים.
זה אנשים של אז, כן. לא של היום, כן.
לי מותר
להגיד את זה. בסדר גמור, כן. יפה. אוקיי. ואת כבר בעצם עושה מהלך שהוא גם לוקח לכיוון מהותי שונה מהכיוון של מינדי. כלומר, מינדי התחילה בעצם במהלך אם זה ציבורי או לא ציבורי. עכשיו, אני צריך קצת להסביר את זה. בציבוריות, מעניין אותי הלשון שהוא נאמר בגלל שמעניין אותי המעמד הטקסי, כביכול זו השפה הרשמית. כל משהו לא כזה, כך שיבינו. אצלך הדגש היה קצת שונה. כי פשוט מהסיבה הפשוטה, מי להסביר את הרשימה השנייה, לא את הרשימה הראשונה. פשוט צריך לצרף אתכם יחד. זאת אומרת, בדברים פרטיים חשוב שאנשים יבינו, וההבנה יותר חשובה מהטקס.
לא פרטי,
זה... לא, אבל זה לא מעקב. הקריאה בחליצה לא מעכבת. זה לא מעכבת. קריאה בחליצה לא מעכבת. זה לא מעכבת. רק המעשה צריכה לדעת. חליצה,
קריאה
לא מעכבת.
אני אגיד לכם עוד שני כיוונים. זה כמו שכן.
זה קרוב, אבל לא בדיוק אותו
דבר.
ברשימה השנייה, כמעט כולם, ואני חושב שאפשר לפרש את כולם, שאלו מקומות שהתורה אומרת במפורש ככה אתה צריך לומר את המינים האלו. כשהתורה אומרת צריכים להגיד את המינים האלו, צריכים להגיד את המינים האלו ולא כאילו המינים האלו. ברשימה השנייה, אז בחלק הראשונה, בחלק השני, זה כולם דברים שאין להם טקסט.
אין תקסט תפילה,
אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה, אין תקסט תפילה,
זה פשוט שאין טקסט.
וזה
סוטה לא ברור לי שיש טקסט.
גם קריאשמה אין טקסט. שזוק הרמב"ם, והחכמים אמרו שזוק קריאשמה.
אני גם הרערתי הרבה בקו הזה שלך. אני אגיד בצורה מאוד פשוטה, כשקוראים טקסט שכתוב בתורה, אז קוראים אותו בלשון שהתורה כתובה בו, מאוד פשוט. בדברים שאין להם טקסט תורה, אז תגיד אותו באיזה שפה שאתה רוצה. אני מתקשה עם קריאת שמע אבל, וגם עם פרשת סוטה וגם עם וידוי מעשר. אני גם עם וידוי מעשר קצת מסתבך, כי בוידוי מעשר קוראים פסוקים מהתורה. פרשת סוטה
זה כלאיים, מפני שהחלק הראשון של השבועה זה לא זוכר בגלל פסוקים, אבל כאים, זאת אומרת, זה לא, זה לשון שבועה חלקית. זה לא אומרים בדיוק את לשון השבועה. אחרי זה יש ציטוט כאילו, אבל זה לא בראשה.
וידוי מעשר, מה שאתה אומר? אנחנו ביחד את הצרה הזאת, כן. אבל זה עוד קו. אני אציע לכם עוד שני קווים שאני רוצה להעלות, ובפעם הבאה אני רוצה אולי יותר בתוך הגמרות, וקצת גם בתוספות בלמד ג', וקצת עוד פרציו כזה שיצאה מעניינת, לנסות לראות מה זה עברית. כלומר, השאלה שהיום כבר לא נעסוק בה, מה מייחד לשון הקודש? אבל אני אעלה שני קווים. קו אחד, אני חשבתי שהשאלה על מי מדברים אולי. השאלה על מי מדברים. הם מדברים על בני אדם או מדברים על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה עובד יפה מאוד בחלק מהם, זה לא עובד טוב בכולם. בסדר? למה שזה, אוקיי. אז אני כבר מתחיל לגעת בשאלה של מה הופך את הלשון לקדושה. אני מעדיף לא להרחיב יותר, אבל אני אגיד רק שכרגע אפשר להגיד שהלשון היא קדושה משום שהקדוש ברוך הוא מדבר בה, זו השפה שלו, והוא ברא את העולם בעברית, וזו שפתו של אלוקים. הוא מבין הכל, אבל זה כאילו השפה שלו. ואז לבדוק את האמירות האלה כביכול אמירות של מי הם או למי הם מופנים, זה קו שצריך לבדוק אותו. אני חושב שאני רואה לפי הפרצופים שהוא לא מתקבל לפי הלבבות, או אנחנו לא בשלים לקראתו. אבל אני רוצה להגיד לכם מה לי נראה הקו המרכזי ביותר, והוא בגלל ההתפתחויות בעיקר בבבלי. נראה לי שהבבלי מושך מאוד חזק לכיוון הזה. וזה הקו של הברכות והכללות. צריך לברך או לקלל דווקא בלשון הקודש. אם הולכים לרשימה השנייה, היא ברובה רשימה של ברכות וכללות. בקד כהנים, בקד כהן גדול, פרשת המלך, אני רוצה להזכיר למי שלא זוכר, הוא מברך גם את העם, את אותם ברכות כמו הכהן הגדול. זה לא עובד הרבה באחרים, אני יודע, אבל כן דבר אחד שקורה מאוד בסוגיות, נראה את זה פעם הבאה, שהסוגיות שקודם אני רק הפניתי, לא הסברתי, שהן לומדות כל הזמן את ה... הן כאילו מרחיבות הדרשות, הן עושות דרשה לכל אחד, הן רובם חוזרות לברכות וכללות, ברובם הגדול. וזה גם אולי מסביר באופן מסוים למה ברכות וכללות הוזכרו במשנה. כי ברכות וכללות הן הבסיס של הרשימה. עכשיו זה דורש כמובן עיון מאוד מדוקדק גם בסוגיות. האם מה שאני אומר לכם נכון, שכל זוכר ברכות וכללות, זה גם דורש בדיקה אם זה נכון. שכל הרשימה השנייה יש לה זיקה לברכות וכללות, ולא הרשימה הראשונה משום מה לא. אני מציע שנעצור כאן, אני רוצה לסכם קצת את הדברים שעלו היום. ראשית, נתנו לעצמנו דין וחשבון על התכני הלימוד שאנחנו הולכים ללמוד, וראינו שהציר הוא כותרת של שתי רשימות, שהמשנה מפרטת רק את הרשימה השנייה. כאשר הפירוט נעשה בשתי צורות, חלק מהפירוט הוא רק בשניים מיניים, וכל השאר הוא לתאר כיצד. ניסינו קצת לעמוד על הפער הזה, איך אותה מילת הצעה מביאה לשני סדרי יום שונים, ולמה אין סדר יום אחיד בכולם. אז קו יסודי שאלה הוא, שמה שמתואר במסכנות אחרות, המשנה לא תורכת להרחיב כאן. בקוד כהן גדול קצת שללו את זה, אז הוצע כאן שאולי בקוד כהן גדול הם חלק מההסבר של פרשת המלך. אם הדבר הזה נכון, אז החטיבות האלה זה מעין משנה שמכנסת בתוך הרבה נושאים שהם בשבילו של דבר אלה מקום אחר. זה כאילו שטח הכינוס של כל הילדים שהלכו לאיבוד במשנה, שמו אותם כאן. בעצם המשנה לא אמורה אולי לתת תשובה לשאלה של מנהלה. זה לא שאלה משנאית כל כך. זה לא אומר שהיא מדרשה לך למשנה, זה שאלה פחות. אבל כאילו נכנסה כדי שהקיצד יהיה שלם. בכל אופן, כל הפרקים האלה הם פרקים עם בעלי אופי מדרשי. יש פה מעין סוג של מדרש הלכה. שאלה נוספת שנדונה כאן היא, איזה רשימה היא רשימת הבסיס ואיזה רשימה היא המחודשת, ואיזה רשימה צריכה מקור. במשנה נראה מבחינה סיפורתית שאין מה להגיד על בכל לשון, זה ברור שמי שבכל לשון הוא מצב האפס, והרשימה של לשון הקודש היא החידוש. במדרשי ההלכה ראינו שהכוחות נוטים לקו הזה, אבל יש לשתי הכיוונים, אומרים 6-2, ובגמרה כבר ברור שהגמרה מביאה מקור לכל דבר, הייתה פה קצת תהייה והיא מה עם כל האחרים. תוספות בלמד בית שואלים את זה. שאלה האחרונה, שתי שאלות האחרונות שעלו, וזאת השם נמשיך בהם בשבוע הבא, זה שאלה אחת היא, מה ההבדל בין נגיד דבר בשביל הקודש או בכל לשון? ועל רקע זה בעצם שאלת השאלה, מה מרכיב את הרשימות? מי נכנס לאיפה ועל איזה רקע? עלו פה כמה הצעות ציבוריות מול אישיות, שבעצם תורגם בעצם ההבדל בין לשון הקודש לבכל לשון, ושלכל לשון זה מה שמבינים, בעוד שלשון הקודש זה השפה הרשמית. יש מצבים שההבנה יותר חשובה מאשר הממד הציבורי. כמו שאמר את זה באופן אחר, שכשיש טקסט, צריך לקרוא את הטקסט במילים שכתובות. למעט זאת, שאין טקסט, זה יותר חופשי, העיקר התוכן. זה בדיוק בתוכן וטקסט. זה של הקו שיותר עלה. אני ביקשתי לזרוק לחלל עוד שני כיוונים, אחד שמדבר יותר על ברכות וכללות כציר מרכזי מול האחרים. מי שלא מבין למה צריך לברך ולקלל דווקא בלשון הקודש, אז שיחשוב על זה, ושיקרא גם הארי פוטר, ואיזה שפה מקללים שם. בסדר? אפשר לקלל באנגלית בהארי פוטר, זה לא עובד. נדבר על זה. לא, לכללה יש דינמיקה אחרת.
זה מתאים לפחדית
חד. ואולי גם לחשוב על מי מדברים. עכשיו, בלי נדר בשבוע הבא, אני לא אשלח עוד מקורות, כי הכל זמן נמצא פה. אבל כמחת סוגיות נעבור עליו, כאילו ניקח דברים בתוך למד ב' עמוד ב' עמוד ג' עמוד א', פלוס כמה מקורות שהיו כאן, לילה טוב. אני שואל אם יש אנשים שרוצים להצטרף לרשימת תפוצה לקווי מקורות והם לא רשומים אצלי, יש פה מישהו כזה? אז בבקשה לרשם.